כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום רביעי, זך בכסלב, חפזיין בכסלב תשעין וב, נר שלישי של חנוכה, מסכת סוטה, דף ממדלת. אתם מאזינים לרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה לכם מדי בוקר בסיעת הדשמי הגדולה את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו מקדישים ולומדים את דפינו היומי, את שיעור הדף היומי, לזכותו ולעילוי נשמתו של מורי וחמי, רבי צבי חיים, בן ברוך אלקיס, זכר צדיק לברכה, שנלקח לבית עולמו בפתע, כשכל בני משפחתו האהובים והיקרים לו כל כך, סביבו, בשבת קודש, פרשת וישב, בשעת המנחה, בשעת רב הדרבין, שעה בה דוד מלכנו, עליו השלום, נלקח לבית עולמו. איש ישר ומקבל כל אדם בסבר פנים יפות, אוהב אלוקים ואדם, אב ותומך ומעודד להרבה מאוד מבני המושב ומחוצה לו, תומך ומסייע לכל דבר שבקדושה. זכה והקים, יחד עם אשתו שרה בת אברהם, שמעיה עליה השלום, בית לתפארה, בית המוצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. היה עמוד התווך של שיעור הדף היומי בחמד מקום מושבו. שיעור הדף היומי המצוי כעת באמצעו של המחזור השני של השס. מוקיר ומייקר תורה ולומדיה, חדור ומחדיר אמונה בבורא עולם. שלח רופא חול בשר ומפליא לעשות, מזור ונחמה למשפחה הכואבת, לאשתו, לבנו, לבנותיו, חתניו, נכדיו וניניו, וכל הדואבים את לכתו לבית עולמו. בית עולמו שטרח והקים במעשיו הטובים, במצוותיו, ובתלמוד תורה שלו שהיא כנגד כולם. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. בעזרת השם יתברך, וקרוב ממש יבוא משיח צדקנו, ויקיצו וירננו שוכני אפר. בעת תחיית המתים במהרה בימינו, אמן. חבל על דאבדין ולא משתכחין. יהי רצון מפניך, אדינו אלוהי ולא יעבותי, שלא ירד ורתק על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט מנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו, ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיה, הלא הוא פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול, ונעשה זאת דרך מתן תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. את סיימנו ללמוד את דף מ"ג ממסכת סוטה. השאלה הראשונה הייתה, נאמר בפסוק מבנות פוטיאל לאישה, מי הוא פוטיאל? התשובה היא גם יוסף שפטפט ביצרו וגם יתרו שפיתם עגלים לעבודה זרה. שאלה שנייה, מניין שמחזיר גרושתו אינו חוזר מן המלחמה? התשובה נמצאת ברש"י, שנאמר אישה חדשה הקפידה התורה שתהיה חדשה. שאלה שלישית, באילו אופנים אינו חוזר מן המלחמה אף שבנה בית חדש? התשובה, לרב יהודה בבונה בית על מכונו, ולרב לזר הבונה בית לבינים בשרון. שאלה רביעית, ולא חנכון נאמר בתורה, פרט לגזלן, באיזה אופן מדובר? התשובה, אף שעשה תשובה והחזיר אדמים, כיוון שמעיקר הבא לידו בתורת גזילה. שאלה חמישית, מה הדין שומרת יבם של כמה אחים, ובמה שונה דינם מכרם של שני שותפים? התשובה, כל האחים חוזרים מן המערכה משום שכל אחד יספק אשתו. מה שאין כן בכרם של שני שותפים, ודאי הכרם שייך לשניהם ואינם חוזרים כלל. השאלה השישית והאחרונה על דף מ"ג, מה לומדים מהפסוק לועג לרש חירף עושהו? התשובה, שאין לקרוא קריאת שמע בדלת המותב של נפטר. אלה הם מוריי ורבותיי תשובות לשאלות על דף מ"ג, הדף אשר למדנו אתמול. וחי את מוריי ורבותיי לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי זך בכסלב תשעין וב, ג' דחנוכה תשעין וב. עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, הלאו דף ממדלת ממסכת סוטה, הדף החותם בסייעתא דשמיא, את הפרק השמיני, פרק ששמו משוח מלחמה במסכת סוטה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף מ"ג עמוד ב', בשורה הראשונה מן השורות הרחבות שש שורות לפני סוף הדף. מן המילים אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, משום רב לזר בן יעקב, חוגרתה, הגדילה בין האחין, אסורה להינשא לאחין. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נשמח, ונצליח. הגמרא לאילווה הממרא של רבי יוחנן, בשמו של רב לזר בן יעקב. אגב, שהביאה הגמרא את הממרא הזו, מביאה הגמרא עוד ממרא של רבי יוחנן, משום רב לזר בן יעקב. אומרת הגמרא, כאמור, שש שורות לפני סוף דף מ"ג, אמר רב יצחק, אמר רבי יוחנן, משום רבי אליעזר בן יעקב, חוגרתה, בת חורגת שהיא בת אשתו מבעל אחר, הגדילה בין האחין שאינם אחיה, אלא נולדו לו מאישה אחרת, אסורה מדי רבנן להינשא לאחין האלו. וזאת משום, דמתחזיה, כי אחתיו, שנראית כאחותם למי שאינו מכירם, ויבוא לומר שאח נשא את אחותו. אבל הגמרא דוחה את הדין הזה, למרות שהדין הזה נאמר בשם רב לזר בן יעקב שתנאו, יכולה הגמרא לדחות את דבריו, כיוון שלא נשנה הדבר הזה במשנה ובברייתא, לנאמר בשמו על ידי רבי יוחנן שהוא המורה. אם כן, דוחה הגמרא ואומרת, ולא היא, אין לחשוש לכך, משום דקלה איתלו למילטה. יש כל לדבר וכולם יודעים שזו אינה אחותם, ולא יבואו מחמת זה להתיר לאח להינשא לאחותו. מביאה הגמרא עוד מהם רבי שמו, ואמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, משום רב לזר בן יעקב, לקט שכחה ופאה, לקט אלו הם שיבולים שליקט העני אחר בעל הבית בשדה, שהרי אם נופל לבעל הבית בשעת הקציר שיבולת אחת או שתיים, אסור לבעל הבית להרימם, אלא העניים לוקטים אותם, אבל אם נפלו לו שלוש ביחד, רשאי להרימם. שכחה, אם שכח הבעל הבית אומר אחד או שניים, אסור לו לקחתם. אם שכח שלוש אומרים ביחד, רשאי לשוב ולקחתם. ופאה, מהתורה אין לה פאה שיעור, וחכמים נתנו לה שיעור, כמו שמבאר את המשנה במסכת פאה, תחילת מסכת פאה, לקט שכחה ופאה, שכל אילו הפקר לעניים הם ופטורים ממעשר, שעשען בגורן שליקט העני הרבה מהם, ועשה מהם קרי, עשה מהם הרמה, וקבעו למעשר, התחייבו מדי רבנן במעשר, משום שהרואה אומר שגדלו בשדהו, ולא מאפקרם, ויבוא לטעות ולחשוב שמותר לאכול ללא מעשר. אמר אולה, לא אמרן, לא אמרנו שמתנות עניים אילו שעשען קרי בגורן חייבים במעשרות, אלא אם עשען קרי בשדה, שהרואה יאמר שכאן הם גדלו, והנה הוא משתמש ואוכל אותם ללא מעשר. במחמת הטעות הזו, שלא תהיה, התחייבו מדי רבנן במעשר. אבל אם עשען קרי בעיר, דהיינו שליקט מן השדה מעט מעט והביאם לביתו, וכשהתאסף בביתו הרבה, עשה מהם קרי, עשה מהם הרמה, אינו חייב במעשרות אפילו לא מדי רבנן. וזאת משום קלה איתלי למילתא. יש כל לדבר שאספם מעט מעט, יודעים כולם שלא משדהו לקטם, אלא מן הלקט שכחה ופאה הם, ואפקרם ופטורים הם מן המעשר. הספרי דורש זאת מהכתוב בספר דברים, פרק י' פסוק חפתת, ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך, שרק מדברים שאין ללוי חלק ונחלה צריך להפריש עבורו מעשרות. אבל מתנות עניים שאפקרם לכל העניים, וגם לוי עני יכול ללקוט אותם, פטורים מן המעשרות. הביאה הגמרא עוד מהם רבי שמו. ואמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, משום רבי אליעזר בן יעקב, ילדה פחותה מטפח, נטייה של גפן, שאינה צומחת לגובה של טפח, אינה מקדשת, אינה אוסרת בענאה את הזרעים שנזרעו סמוך אליה, משום כלי הכרם. משום שהוא סובר שאין איסור מהתורה משום כלי הכרם, אלא קנבוס ולוף, אבל שאר זרעים אסורים בכליים רק מדי רבנן. ובכרם משונה שכזו, לא גזרו. ואני מילי אומרת הגמרא, כל הדבר הזה נאמר שאותה נטייה של גפן נמוכה שלא צומחת לגובה של טפח לא אוסרת בענה את הזרעים, זה רק כשנטיות הגפן הנמוכות אינם אלא שתיים כנגד שתיים ואחת יוצא זנב. שני גפנים מול שני גפנים ועוד גפן אחת יוצאת זנב להם, שאז יש לזה דין קרם, ואילו היו אלו נטיות שגדלות רגיל היה צריך להרחיק את הזרעים ארבע אמות, ובנטיות צעירות, בנטיות ילדות, אין צריך להרחיק את השיעור הזה. אבל אומר החזון איש, מכל מקום צריך להרחיק מהם שישה טפחים כשיעור ההרחקה של הזרעים מגפן יחידה, שלא גרה ילדה מזרעי גפן, שצריך להרחיק מהם ארבע טפחים. אבל אם כולי קרם, אם נטע קרם גדול בנטיות שאינם צומחות לגובה של מעל טפח, כן מקדיש, הקרם אוסר בהנאה את הזרעים הסמוכים לו משום כלי הקרם, כיוון שקרם גדול הוא חשוב וגזרו בו חכמים. מביאה הגמרא עוד מהם רבי שמו, ואמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, משום רב לזר בן יעקב, מת תופס ארבע אמות לתומה, שכל הנכנס לארבע אמותיו של המת, נטמע מדי רבנן, וגזירת חכמים היא, כדי שאוכלי טהרות לא יתקרבו אל המת יותר מדי, שאז יש לחשוש שמה יושיטו יד ויעילו עליו, שלא במתכוון, ויתמו מדאורייתא. ותנה תונה, ואף התנה של המשנה שנה כדין הזה, שכן שנינו במסכת אוהלות פרק תדוו משנה ח', חצר הקבר, החצר שממנה נכנסים למערות הקברים, כמבואר במסכת בבא בתרא דף קוף עמוד ב', שהיו נוהגים לקבור מיתיהם במערות בתוך חפירות ברוחב אמה ובאורך אמת, בארבעת כתלי המערה. ובין המערות הייתה חצר שממנה היו נכנסים למערה על ידי פתח שהיה בהם בדופן הסמוכה לחצר. אם כן, חצר הקבר העומד בתוכה בכל מקום שהוא נשאר טהור, אף על פי שהוא סמוך לקבר, וזאת משום שלא גזרו על המת שיתמה בארבע אמות, אלא כשמונח באוויר, כדי שלא יבואו להעיל עליו בלא כוונה. אבל כאשר יש מחיצות הניכרות להבדיל בינו למת, אין לחשוש שמה יעיל עליו. והוא שיהיו בה, בחצר הזו, ארבע אמות על ארבע אמות, שאז היא נחשבת למקום חשוב, והיא נחשבת החצר הזו לרשות עצמאית, רשות בפני עצמה. אבל בפחות מארבע על ארבע אמות, אין החצר נחשבת למקום עצמו, והיא מתקרב לפחות מארבע אמות אל הקברים, היא תמה מדי רבנן. אלו הם דברי בית שמאי. אבל בית הלל אומרים שאין צורך שיהיה בחצר ארבע על ארבע אמות, אלא די שיהיה בה ארבעה תפחים על ארבעה תפחים, ששיעור זה נחשב למקום חשוב. ולמדנו במסכת שבת דבב עמוד א', חריץ שהוא עמוק עשרה ורחב ארבעה תפחים, וכן גדר שהוא גבוה עשרה תפחים ורחב ארבעה, הרי לנו שרוחב ארבעה תפחים נעשה רשות לעצמו. מוסיפים בית הלל, והדין הזה לא נמצא במשנה במסכת תועלות אלא זו ברייתא, באמת דברים אמורים שדי שיהיה בחצר ארבעה תפחים כדי לחלוק רשות לעצמה רק באופן שפתחה של החצר מלמעלה. יורדים אליה בקפיצה ועולים ממנה על ידי טיפוס. אבל אם פתחה של החצר מן הצד ויורדים ועולים ממנה במדרון על ידי מדרגות, דברי הכל שרק אם יש בה ארבע אמות חולקת רשות לעצמה ואין נטמע נמצא בתוכה, אבל בפחות מארבע אמות כן גזרו חכמים שהיא תמה. זאת אומרת שבזה מודים בית הלל לבית שמאי, שצריך שיהיה מקום בחצר הזו של ארבע על ארבע אמות, כדי שלא ייטמע. שואלת הגמרא, כלפי ליה? כלפי איכן הפכת את דבריך? עד הרבה, הסברה הפוכה היא, שאם פתחה של החצר הוא מן הצד, מדריד ונפיק, או הגרסה של רשי, מדדי ונפיק, מדדהו לצאת דרך מדרגות החצר, ומתרחק הוא מהמערה, ואין לחשוש שמה יעיל על הקברים. אבל אם פתחה של החצר הוא מלמעלה, וצריך לצאת ממנה לידי טיפוס, אי אפשר דלא מעיל. אי אפשר במקום דחוק כל כך שלא יעיל עם כנפי בגדו מעל המת שבכותל המערה, כאשר הוא פורס את זרועותיו כדי לטפס ולצאת מהחצר. מכוח הקושייה הזו חוזרת בהגמרה מהלשון ששנילו לאל ואומרת, אלא יש לחלק בין פתחה מן הצד לפתחה מלמעלה בצורה הבאה. באמת דברים אמורים שאמרו בית הלל שדי בארבע תפחים כדי שתחשב החצר הזו לרשות עצמאית והבן אדם שעומד שם לא יתמע. זה רק באופן שפתחה של החצר מן הצד, שאז אין לחשוש שמה יעיל על הקבר ביציאתו ולא גזרו עליו תומה. אבל אם פתחה של החצר מלמעלה ויורדים אליה בקפיצה ועולים ממנה בטיפוס, אין די בארבעה תפחים, אלא צריך שיהיה בה ארבע אמות כדי שלא ודאי יעיל על פתח המערה כשמטפס. מסיימת הגמרא את הראיה לדינו של רבי אליעזר בן יעקב, ואני מילי הדברים הללו נאמרו, שאין העומד סמוך לקבר נטמע, זה רק העומד בחצר הקבר משום דמסיימה מחיצתה, שהמחיצות ניכרות להבדיל בינו לקבר ואין חשש שמה יעיל עליו. אבל מת המונח בעלמה, מת שמונח במקום פתוח, שיש לחשוש שמה יעיל עליו, תפיס, תופס המת ארבע אמות, וכל הנכנס לארבע אמותיו נטמע מדי רבנן. שאם אין המת מטמא סביבו כלל, מדוע הוא צריך חתנה לומר שדווקא עומד בתוך חצר הקבר, רק אז הוא טהור? מכאן שכשמת לא מונח בחצר הקבר, או באותה מערה של יד חצר הקבר, אלא מונח באלמה, במקום פתוח, אז אנחנו אומרים שסביבותיו יש ארבע אמות, והוא נטמע מדי רבנן, כל אדם שייכנס לתוך הארבע אמות הללו. אומרת הגמרא שנינו במשנה שהשוטרים אומרים לעם היוצאים למלחמה, את הפסוק האמור בספר דברים פרק ח' פסוק ז', מהאיש אשר הרס אישה ובלו לקחה, ילך וישוב לביתו. והמשנה מפרשת מי נכלל בזה. ויה הגמרא ברייתא מדברת בעניין הדרשה הזו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו. ונכלל בזה, אחד המארס את הבתולה ואחד המארס את האלמנה ואחד שומר את יבם. על אף שלא הוא הרסה, אלא נפלה לפניו מאחיו לאיבום, ואפילו חמישה אחינם, ומת אחד מהם במלחמה בלא בנים ונפלה אשתו לאיבום לפניהם, כולם חוזרים מאורחי המלחמה. והלימוד הוא מכך שלא נאמר בפסוק אשר אישה ארס. ומה שנקטה הברייתא שמת במלחמה זה כדי לחדש שעל אף שאינה ראויה להתייבם עד שיעברו שלושה חודשי הבחנה, כמה מבואר במסכת יבמות דף ממ' עמוד א' כדי לראות אם היא לא מעוברת מבעלה המת, בכל זאת חוזרים האחים מיד. או שהחידוש הוא שעל אף שאינה נאמנת לומר מת בעלי במלחמה, מכל מקום לעניין לחזור מהמערכה נאמנת לומר. אבל יש לומר שאם אומרת מת במלחמה אינה נאמנת, וכאן מדובר שאומרת שמת על מיטתו. והחידוש שעל אף שאינה נאמנת לעניין הירושה, כיוון שלעניין להינשא נאמנת. כאמור בגמרא במסכת יבמות דף קי"ד עמוד ב', חוזרים אחיו מאורחי המלחמה. כך מבאר הרשש. ועוד דורשת הברייתא מהפסוק שהיה יכול לכתוב לא לקח וכתב ולא לקחה, שמשמעותו מיעוט, שרק אם לא לקח את זו, חוזר מאורחי המלחמה. אבל אם לא לקח אחרת, אינו חוזר, וזה בא למעט פרט לאלמנה המאורסת לכהן גדול, וכן גרושה וחלוצה המאורסת לכהן אדיוט, וכן ממזרת ונתינה המאורסת לישראל, וכן בת ישראל המאורסת לממזר ולנתין, שכיוון שאסורים הם זה בזה, אין חוזר ומאורחי המלחמה מחמת שלא לקחה. ולמרות שאיסור חלוצה זה רק מדי רבנן, ומדאורייתא צריך לשוב במערכה, נקט את חלוצה אגב גרושה. אבל הרמב״ם בהלכות מלכים פרק ז' הלכה ח' פסק זאת להלכה, דהיינו שמי שהתחתן עם חלוצה ועבר על איסור דה רבנן לא חוזר מאורחי המלחמה, לא חוזר מהמערכה. וצריך לומר שכיוון שמדובר כאן במלחמת הרשות, יש כוח ביד חכמים לומר שלא יחזור מהמערכה, על אף שמדאורייתא צריך לשוב. כך אומר התוספות יום טוב. ולא רבי עקיבא איגר מביא מן הריטב"א, שכיוון שהסמיכו חכמים את איסור החלוצה על פסוק, גם זה בכלל דאורייתא, ולכן היות ועבר על איסור דאורייתא אינו שב מאורחי המלחמה. ושוב נשוב ונציין ונסביר שמה שנאמר פה ממזרת ונתינה, או בת ישראל המאורסת לממזר ולנתין, הנתינים הם מן הגבעונים שבאו בימי משה, שהיו משבעה אומות שבארץ ישראל שאסור להתחתן בם, והעלימו את מצועם וגיירם משה, ונקראים נתינים על שם שנתנה מיהושע חוטבי עצים ושואבי מים כדי להבדיל אותם מן העם. ובמסכת יבמות דף ע"ט עמוד א' למדנו שדוד המלך גזר עליהם שלא יתחתנו עמם. שואלת הגמרא, לימה דלא כרבי יוסי הגלילי? האם צריך לומר שהברייתא הזו אינה לא כמו שיטת רבי יוסי הגלילי? דהי רבי יוסי הגלילי, כי אם הברייתא הייתה הולכת בשיטתו של רבי יוסי הגלילי, יהיה קשה מדוע אם הרס אישה אסורה לו אינו חוזר מאורחי המלחמה. אמר, הרי רבי יוסי דורש שמה שנאמר בכתוב בספר דברים פרק חף פסוק ח' מהאיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו, זה מתפרש על המתיירא מהעבירות שבידו. ממילא זה שהרס אישה אסורה, הרי יש עבירה בידו וצריך לשוב מחמתה מאורחי המלחמה. ואילו בברייתא נאמר שאילו שעברו עבירה ונשאו נשים שאסורות להם לא חוזרים מאורחי המלחמה. ומה שלא תרצה הגמרא שמדובר כשאותו אדם עשה תשובה, משום שכל זמן שלא גירש אותה זה לא נחשב שהוא עשה תשובה. מתרצת הגמרא, אפילו תימא רבי יוסי הגלילי, גם אם נעמיד את הברייתא כשיטת רבי יוסי הגלילי, בכל זאת צריך פסוק כדי למעט שמי שמארס נשים האסורות לו לא שב מאורחי המלחמה. משום שיש לומר כדי רבא, דאמר רבא, ובמסכת קידושין דף ע"ח עמוד א' הגרסה היא רבא, לעולם אינו חייב מלכות הכהן המקדש את הנשים האסורות לו עד שיבעול אותם, שכן מה טעם אמרה תורה באלמנה וגרושה את האמור בספר ויקרא פרק כ"א פסוק י"ד, את אלה לא ייקח, משום מה שכתוב במקרא שלאחריו, ולא יחלל את זרו בעמיו. מלמדנו הכתוב שרק באופן שמחלל את האישה או את זרעו מקדושת כהונה, יש עבירה בקידושין, אבל כשאינו מחלל, אין כל איסור. ושם הפסוק מדבר על כהן גדול, אבל לומדים גם גרושה לכהן אדיוט מגזירה שווה, כפי שלומדים במסכת קידושין דף ע"ז עמוד ב' בגזירה שווה מכהן גדול, שגם כהן אדיוט מחלל אשתו וזרעו מן הכהונה. ורשי שם כותב שגם לעניין שאם קידש ובעל לוקה שתיים, וזה נלמד גם בגזירה שווה מכהן גדול. ומשום אחי, משום כך אינו לוקה אם הרס אישה אסורה עד שיבעול, שרק בזה נעשית האישה חללה מחוללת מן הכהונה, ולפיכך המארס אישה האסורה לו אינו צריך לשוב מהמלחמה אף לשיטתו של רבי יוסי הגלילי, בגלל שהוא ירא מעבירות שבידו. למה הוא לא צריך לשוב בגלל שהוא ירא מעבירות שבידו? שהרי לא עשה כל איסור באירוסין, ולכן ממעטו הפסוק גם לשיטת רבי יוסי הגלילי שלא ישוב מן המערכה. וצריך לומר שדברי רבא הוצרכו רק כדי ליישב מדוע אלמנה לכהן גדול וגרושה וחלוצה לכהן אדיוט אין איסור בקידושין שלהם, על אף שנאמר בהם לא ייקח, שזה לשון של קידושין. אבל לגבי ממזרת ונתינה לישראל, אין צורך בדברי רבא, משום שבייסורם לא נאמר לא ייקח, אלא בממזר נאמר לא יבוא ממזר, ובנתין נאמר לא תתחתן, ובשניהם הכוונה לנישואין, ופשוט הדבר שאין איסור בקידושיהן. ועוד צריך לציין, שבמסכת קידושין דף הינחת עמוד א' מובאת דעתו של אביי, שחולק וסובר שגם על קידושין לחוד מקבל מלכות, אותו אחד שהרס אישה אסורה לו. אם כן לדבריו צריך להעמיד את משנתנו, לא כשיטת רבי יוסי הגלילי. כי כאמור, לשיטת רבי יוסי הגלילי, אותו אדם שהרס אישה שאסורה לו, היה צריך לשוב מאורחי המלחמה בגלל הסיבה שהוא ירא מהעבירות שבידו. לומדת עכשיו הגמרא הנהגה הראויה לאדם מהפסוקים של החוזרים מהמלחמה. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, בפסוקי העזרה לשוב מהמלחמה בספר דברים פרק חף נאמר, בתחילה שישוב האיש אשר בנה, ואחר כך נאמר שישוב האיש אשר נטע, ואחר כך נאמר שישוב האיש אשר הרס. בכך שנקטה התורה את העזרות בסדר הזה, כי בפשטות הסדר צריך להיות קודם הרס ששווהו בכל אדם, ואחר כך בנה, ונטע צריך להיות בסוף. בכך ששינתה התורה לנקוט כסדר הזה, באה התורה ללמד בזה דרך ארץ. כך מסביר המהרש"א, והעיון יעקב מסביר, שהסדר היה צריך להיות תחילה הרס אישה, מחמת שהטעם שחוזרים מאורחי המלחמה זה משום שאגמת נפש הוא שאיש אחר ייקח את שלו. ואגמת נפש היותר גדולה מכולם, שיקחו את אשתו שהיא כגופו. הקרם צריך להיות בסוף שהוא הפחות באגמת נפש שבכולם. וגם בכללות בספר דברים פרק כוח פסוק למד כתוב תחילה חמור, אישה תארס ואיש אחר ישכבנה, ואחר כך בית תבנה ולא תשב בו, ולבסוף קרם תיטע ולא תחללנו. ממילא שינוי הסדר פה של השבים מאורחי המלחמה זה בא ללמד דרך ארץ. שיבנה בית, איטע קרם, ואחר כך יישא אישה שיעקר את הבית. וגם עוזרת בשימוש בפירות הקרם, כמבואר במסכת יבמות דף סמך ג' עמוד א', במה אישה עוזרת לאדם. אם כן אומרת הגמרא בכך שנאמר קודם שישוב מן המערכה האיש אשר בנה ואחר כך ישוב האיש אשר נטע ואחר כך שישוב האיש אשר הרס, בכך שנקטה התורה את העזרות בסדר הזה לימדה תורה דרך ארץ, שיבנה האדם תחילה בית למגורים ויטע כרם לפרנסתו ואחר כך יישא אישה. ואף שלמה המלך אמר בחוכמתו בספר משלי פרק כ"ד פסוק זך, אכן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה לך אחר ובנית ביתך. מפרשת הגמרא את הפסוק מה שנאמר אכן בחוץ מלאכתך זה לבנות בית, מה שנאמר ועתדה בשדה לך זה לנטוע כרם, מה שנאמר אחר ובנית ביתך זו אישה. ועתדה מפרש המהרש"א זה מלשון האמור במגילת אסתר פרק ג' פסוק י' להיות עתידים שפירושו מוכנים, דהיינו שיכין מקום לעשות בו כרם. ואישה נקראת בית משום שעיקרו של בית כמבואר במסכת שבת דף קי"ח עמוד ב' שקורא לאשתו ביתו. כך אומר המהרש"א. והבן יהוידע מפרש שחוץ זה מלשון חציצה שחוצץ בפני רשות הרבים. ולכן נאמר אכן בחוץ מלאכתך. וביתך זו אישה ככתוב בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק ו' וכיפר בעדו ובעד ביתו. וחז"ל דורשים במסכת יום הדף ב' שזו אשתו. דורשת הגמרא את הפסוק הנזכר באופנים אחרים. דבר אחר, מה שנאמר אכן בחוץ מלאכתך זה ללמוד מקרא. דהיינו תורה נביאים וכתובים. מה שנאמר ועתדה בשדה לך זה ללמוד משנה שהיא סידור הלכות פסוקות. מה שנאמר אחר ובנית ויתך זה ללמוד גמרא, סברות להבין בטעמי המשנה ולברר כדעת מי נפסקה ההלכה. הוא מדמה את עסק התורה עד שבא אל תכליתה כבונה בית שצריך לעשות כל ההכנות עד שבא מן התפל אל העיקר ועל תכלית. ועל דרך זה אמר שתחילה לומד מקרא שהוא ההכנה ללימוד המשנה, אחר כך לומד משנה שהיא הכנה ללימוד התלמוד שהוא העיקר, כמה מבואר במסכת בבא מציע דף ל"ג עמוד א', העוסקין במקרא מידה ואינה מידה, במשנה מידה ונוטלים עליה שכר, בתלמוד אין לך מידה גדולה מזו. כך גם למדנו לעיל בדף חב ב' עמוד א', כל שקרה ושנה ולא שימש תלמידי חכמים, דהיינו ללמוד סברת הגמרא בטעמי המשנה מה הם, הרי זה עם הארץ. כך מפרש המהרש"א. והמנחת סוטה מפרש שמקרא נקרא חוץ משום שאינו עושה פירות, שעל ידי הפסוקים עדיין לא יודעים מה לעשות. משנה נקראת שדה משום שכבר יש בה פירות ואסור ומותר, חייב וזכאי, אבל עדיין אין לפסוק על פי המשנה הלכה. ואילו הגמרא נקראת בית, כיוון שבה הכל מיושב על מכונו כבית מיושב. דבר אחר אומרת הגמרא מה שנאמר בפסוק אכן בחוץ מלאכתך, זה ללמוד מקרא ומשנה. מה שנאמר ועתדה בשדה לך זה ללמוד גמרא, מה שנאמר ואחר בנית ביתך, אילו מעשים טובים. דהיינו מעלות ומידות. מוסיף המהרש"א, שזה מוסיף על הקודם שצריך גם מעשים טובים. כאן נאמר במסכת קידושין דף מ עמוד ב תלמוד גדול שמביא לידי מעשה, ואם כן התכלית היא המעשים הטובים. אבל בבאר שבע הוא מוסיף שאף שצריך תחילה ללמוד כדי לידע מה לעשות, אחר שלמד צריך להקדים מעשים ללימוד. כמבואר במסכת בבא קמא דף י"ז עמוד א, שמעשים טובים חשובים יותר מלימוד לעצמו. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, אומרת הגמרא, מה שנאמר אכן בחוץ מלאכתך זה ללמוד מקרא ומשנה וגמרא. מה שנאמר ואתדע בשדה לך, אילו מעשים טובים. מה שנאמר אחר ובנית ביתך, היינו דרוש וקבל שכר. אומר המאירי, רצונו לומר שישפיע על זולתו. אבל המהרש"א כתב שמוסיף על הקודם, שאחר שהגיע למעשים טובים יחקור בחוכמה העיונית. שעל זה נאמר במסכת אבות פרק ג' משנה ט', כל שאירת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. ואין הכוונה לחוכמת התלמוד, שהרי תלמוד מביא לידי מעשה. ועל זה אמרו במסכת אבות לא עם הארץ חסיד, אלא הכוונה לחוכמה העיונית שתכלית של המעשים הטובים. ועין אליהו כתב שדרוש הכוונה שיטייל בחוכמת הקבלה, שאי אפשר להשיגה אלא מי שבקי בתורת הנגלה, וגם מלא במעשים טובים שאז יעזרהו השם להשיג את החוכמה הזו. אומרת עכשיו הגמרא, שנינו במשנה, ואילו שאינן חוזרים מאורחי המלחמה. הבונה בית שער, רבי יהודה אומר, אף הבונה בית על מכונו לא היה חוזר. והיא הגמרא ברייתא, ללמד כמה צריך להוסיף בבית שבונה הוא מחדש כדי שיקרא בית חדש. תנה, נאמר בברייתא, אם הוסיף בו בבית שבנה מחדש אפילו רק דימוס אחד, שורת לבינים אחת בין בגובה בין באובי של הבניין, כבר אינו נחשב כבונה הוא על מכונו, אלא כבונה בית חדש, וחוזר מחמת זה מאורחי המלחמה. עוד שנינו במשנה, רבי אליעזר אומר, אף הבונה בית לבינים בשרון לא היה חוזר. מביאה הגמרא ברייתא לפרש את טעם הדבר. תנה, הסיבה שהבונה בית לבינים בשרון אינו חוזר מאורחי המלחמה, מפני שמחדשים אותו פעמיים בשבוע, צריך לבנותו מחדש פעמיים בשבע שנים, כיוון שאינו יכול להתקיים. עוד למדנו במשנה, ואילו שאין זזין ממקומן, בנה בית חדש וחנכו, אירה סישה ולקחה. מביאה הגמרא ברייתא מפרשת מאיכן לומדים זאת. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. נאמר בפסוק בספר דברים פרק כ"ד פסוק ה', כי ייקח איש אישה חדשה לא ייצא בצבא. אין לי שנכלל בפסוק הזה למי שנושא אישה חדשה דיינו בתולה, אבל מי שנושא אלמנה וגרושה מאחר שכבר אינה אישה חדשה, מניין שאפו אינו יוצא למלחמה בשנה הראשונה. תלמוד לומר אישה מכל מקום, בכל אופן שלוקח אישה אינו יוצא לצבא. שואלת הברייתא, אם כן שאף נשים אילו בכלל, מה תלמוד לומר אישה חדשה? הרי אף אם אינה חדשה הוא חוזר מאורחי המלחמה. משיבה הגמרא שהפסוק בא לומר שרק מי שלוקח אישה שחדשה היא לא חוזר. יצא, התמעט מי שמחזיר את גרושתו שאין חדשה לו, שאינו בדין שנה ראשונה, והוא כן יוצא למלחמה. הביאה הגמרא ברייתא נוספת המפרשת את מקור דיני המשנה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק, כי ייקח איש אישה חדשה לא יצא בצבא. יכול מה שמה מה שנאמר לא יצא בצבא, היינו שרק בצבא למלחמה הוא דלא יצא, אבל יספיק מים ומזון ויתקן הדרכים ליוצאים למלחמה. תלמוד לומר, נאמר בהמשך הפסוק, ולא יעבור עליו לכל דבר, שאינו הולך לאף דבר מצורכי המלחמה. יכול שאני מרבה אף הבונה בית ולא חנכו, נטע כרם ולא חיללו, או הרס אישה ולא לקחה, שלא יספק מים ומזון ולא יתקן את הדרכים לאנשי המלחמה. תלמוד לומר, נאמר בפסוק, ולא יעבור עליו, בא למעט שרק עליו, על מי שכבר כנס את אשתו וחנך את ביתו וחילל את כרמו, היא אתה מעביר שיצטרך לעשות אף את שאר צורכי המלחמה. אבל אתה מעביר את שאר צורכי המלחמה על אחרים שעדיין לא כנסו, ולא חנכו ולא חיללו. שואלת הגמרא, ומאחר דכתב שמי שכנס את אשתו לא יעבור אפילו לשאר צורכי המלחמה, לא יצא בצבא, למה לי? למה צריך לכתוב את זה? מתרצת הגמרא לעבור עליו, על מי שכנס את אשתו, אם הוא יצא לצבא של המלחמה, לעבור עליו בשני לוין. גם משום לא יצא בצבא וגם משום ולא יעבור עליו לכל דבר. והמפרשים דנים, מי עובר בלב? אם זה שיוצא למלחמה או זה שמוציאו? וכן, אם גם החונך בית והמחלל קרם עוברים בלב אם הם כן יוצאים לצבא. וחיית מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף ממדלת עמוד א', משנה המצויה שש שורות לפני סוף דף ממדלת עמוד א'. ממשיכה המשנה שלפנינו לבאר את סדר היציאה למלחמה. נאמר בפסוק בספר דברים פרק ח' פסוק ח', ויספו השוטרים לדבר אל העם ואמרו, מי האיש הירא ורך לבב ילך וישוב לביתו. והגמרא לאל בדף מ"ג עמוד א' התבאר שדברים אלו מוסיפים השוטרים על דברי משוח המלחמה, והשוטר אומרם ושוטר אחר משמיע את הדברים לעם. יש מחלוקת פה במשנה בין התנאי בביור הפסוק. רבי עקיבא אומר, מה שנאמר הירא ורך הלבב מתפרש כמשמעו של ליבו רך, עד שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה. כשמתקשרים אנשי הצבא ומתחזקים לעמוד צפופים יחד כדי שלא יבקיעו אותם האויבים, האדם הזה מתקשה לעמוד שם ולראות חרב שלופה. אבל רבי יוסי הגלילי אומר שמה שנאמר בפסוק הירא ורך הלבב, זהו המתיירא מן העבירות שבידו שמא יפרע ממנו הקדוש ברוך הוא כעת. משום שאחר שיפתחה משוח המלחמה שהשם ההולך עמם נלחם להם, ראוי שיפתחו הצדיקים באבטחתו, ומזהירים השוטרים את הרשעים שיש להם לחשוש לנפשם. ואילו רבי עקיבא דורש שכיוון שיפתחה משוח המלחמה, אז רק מי שירא לנפשו ואינו בוטח בהשם שיעשה לו נס, צריך לחוש לנפשו. אבל מי שבוטח בהשם ובהבטחת משוח המלחמה על פי התורה, לא צריך לחשוש אפילו מעבירות שבידו שוודאי יעשה לו נס. כך מסביר הרמב"ן על התורה את הדברים. והעיון יעקב מסביר את דעתו של רבי יוסי הגלילי, כי לרבי יוסי הגלילי היה קשה מדוע כפל הפסוק לומר, גם הירא וגם רך הלבב, הרי זה היינו אח, ולכן הוא מפרש, שהירא היינו מי שירא שמיים הוא, ולכן אינו רך לבב מעבירות שבידו. כי מי שאינו ירא מחמת עבירות שבידו הוא רשע גמור, ועליו לא דיברה התורה. והוא מוסיף שכיוון שדברים אלו נאמרים לבעלי עבירה, לכן לא אמרה משוח המלחמה עצמו, אלא רק השוטרים אומרים אותם. ממשיכה המשנה ואומרת לפיכך, כיוון שהירא, זהו הירא מחמת עבירות שבידו, לכן תלתה לו התורה את כל אלו, בנה ונטע וערס, שיחזור בגללן, כדי שכשחוזר לא יתבייש בכך שיראו כולם שעבר עבירות, אלא יכול לתלות שחוזר מחמת שבנה או נטע או ערס. אומרת המשנה, רבי יוסי אומר שהירא ורך הלבב מתפרש כרבי יוסי הגלילי שירא מעבירות שבידו, אך רק אם עבר על איסור של אלמנה לכהן גדול, או איסור גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, או איסור ממזרת ונתינה לישראל, או איסור בת ישראל לממזר ולנתין, שדווקא באיסורים אלו הרי הוא בכלל הירא ורך הלבב מעבירות שבידו. והגמרא תבאר במה נחלק רבי יוסי ואילו עבירות הוא בא למעט, שעליהם אין חוזרים מחמתם מאורחי המלחמה. בהמשך הפרשה נאמר, ספר דברים פרק ח' פסוק ט', והיה כחלות השוטרים לדבר אל העם, ופקדו שרי צבאות בראש העם. מפרשת המשנה שהיו מעמידים שרי צבאות בראש העם ובעקיבו של עם, בקצה העם, ומפרשת המשנה את תפקידיהם שהיו מעמידים סקיפין לפניהם, בראש המחנה מעמידים אנשים גיבורים הממונים לכך, שאם יפול אחד מאנשי המלחמה יעמידו מיד ויחזקו את הלוחמים בדבריהם. ואילו המאירי כותב שמעמידים גיבורי חיל המעמידים את החייל בזקיפה ובלא פחד, לרוב הבירות ליבם ושלימות הנהגתם. אומרת המשנה, והחירים מעמידים באחוריהם בקצה המחנה, וחשילין של ברזל בידיהם, קרדומים של ברזל בידיהם, וכל המבקש לחזור ולנוס מהמלחמה, הרשות בידו של הזקיף לקפח את שוקיו, לחתוך את רגליו. משום שכשבורח מחליש את אנשי הצבא ויש לו דין רודף שניתן להורגו בכדי להציל את הנרדף. ולמרות שלא עושה זאת בזדון אלא מחמת הפחד שלו, מכל מקום גם בזה יש לו דין רודף. כמו שמבואר במסכת סנהדרין דף עין ב' עמוד ב', שאפילו קטן הרודף ניתן להצילו בנפשו. מפארת המשנה, משום שתחילת ניסה נפילה, שנאמר במלחמה שהייתה לישראל עם פלישתים בימי עילי הכהן הגדול, פלישתים היכו את ישראל ונשבע ארון השם, ושני בני עילי מתו במלחמה. ובא המבשר לומר זאת לעילי. הוא אמר לו, כאמור בספר שמואל א' פרק ד' פסוק י' ז', נס ישראל לפני פלישתים, וגם הגיפה גדולה הייתה בעם. הרי שעל ידי הניסה, על ידי הבריחה, באה אחר כך נפילה והייתה מגיפה. מביאה המשנה פסוק נוסף כראיה, שניסה, בריחה, גורמת לנפילה. ולהלן, במלחמה שהייתה לישראל עם פלישתים בסוף ימי שאול המלך, הוא אומר בספר שמואל א' פרק למד א' פסוק א', וינוסו אנשי ישראל מפני פלישתים ויפלו חללים. הרי שגם כאן אחר שנסו, נפלו חללים. והמשנה מביאה פסוק נוסף, משום שאת הראיה מהפסוק הראשון יש לדחות, כיוון שכתוב וגם מגיפה גדולה. אז יש לומר שזה דבר נוסף על הניסה, ולא הניסה היא זו שגרמה לכך. ועוד, שלשון מגיפה משמעותו דבר שבידי שמיים ולא מחמת האויבים. ועוד, שיש לומר שהמבשר שבא לעילי לא רצה להבעיתו תכף במגיפת העם לפני פלישתים, והתחיל בניסה הקלה, על אף שלא מחמת הניסה הייתה המגיפה. לכן הוא צריכה המשנה לפסוק נוסף שמוכח ממנו שמחמת הניסה, מחמת הבריחה, הייתה הנפילה. כל זה הסברו של התוספות יום טוב. הוסיפה המשנה ואומרת, במה דברים אמורים כל העזרות שנאמרו בכל הפרק, מי חוזר מאורחי המלחמה ומי גם לא יוצא בכלל מביתו, זה רק במלחמת הרשות. והגמרא תבאר מהי מלחמת הרשות. אבל במלחמות מצווה כגון כיבוש ארץ ישראל בימי יהושע בן נון, הכל יוצאים למלחמה, אפילו חתן יוצא מחדרו וחלה יוצאת מחופתה למלחמה. והלשון של המשנה זה על פי הכתוב בספר יואל, פרק ב' פסוק ט' ז', יצא חתן מחדרו וחלה מחופתה. ויש שמפרשים שהחופה הוא אותו החדר של החתן, ויש שמפרשים על תכשיטי הקלה חופפים אותה בימי המשתה. ולכאורה קשה, הרי אין דרך נשים לעשות מלחמה, ויש לומר שהפירוש הוא כך, כיוון שהחתן יוצא מחדרו אל המלחמה, ממילא הקלה יוצאת אפי מחופתה, דהיינו שאינה נוהגת שבעת ימי המשתה. עוד אפשר לומר שמלחמת מצווה, אנשים היו מספקות מים ומזון לבעליהם יוצאי המלחמה, או שהיו שומרות על הכלים. מסיימת המשנה ואומרת, אמר רבי יהודה, במה דברים אמורים? שיש שחוזרים מהמערכה ויש שאינם יוצאים כלל מביתם, רק במלחמות מצווה. אבל במלחמות חובה, הכל יוצאים למלחמה, אפילו חתן יוצא מחדרו וחלה יוצאת מחופתה. והגמרא תבאר מה נקרא מלחמת מצווה ומה מלחמת חובה, ובמה חולק רבי יהודה על תנא קמא. זוהי המשנה שלנו, שתחילתה בדף מ"ד עמוד א' וסופה בדף מ"ד עמוד ב', המשנה האחרונה של הפרק השמיני ממסכת סוטה, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה מחלוקת בין רבי יוסי הגלילי לרבי יוסי, מי חוזר מהמערכה מחמת עבירות שבידו. הגמרא עכשיו תבאר במה נחלקו. שואלת הגמרא, מה איקה, איזה הבדל יש בין רבי יוסי לרבי יוסי הגלילי? כי לכאורה, שניהם אומרים שהירא ורך הלבב, הכוונה שירא מעבירות שבידו. משיבה הגמרא, איקה בעיניי הוא עבירה דרבנן. יש הבדל ביניהם אם עבר עבירה דרבנן. רבי יוסי הגלילי גם אם עבר רק על עבירה דרבנן, חוזר מהמערכה מחמת העבירה שבידו. ולרבי יוסי, רק אם עבר עבירה דאורייתא, כמו שהוא מפרט בדבריו כגון כהן גדול שנשא אלמנה, הוא זה שחוזר מהמערכה. ולמרות שנחלקו בפירוש מה שנאמר בפסוק מי האיש הירא ורך הלבב, ולכאורה לא שייך הפסוק שידבר על איסורים דרבנן, כי הפסוק הוא מדאורייתא ואנחנו מדברים על איסורי דרבנן, מכל מקום, כיוון שמוזרים אנו מהתורה לשמוע בכל חכמים, מי שעובר על דבריהם יש לו לחוש לעבירות שבידו. כך מסביר התוספות יום טוב. מברר את הגמרא, כמן הזלה עד איתניה, כשיטת מי הולכת, כשיטת מי נאמרה הברייתא הזו ששנינו, שאם סך, אם אדם דיבר בין הנחת תפילה של יד לתפילה של ראש, ולא ברך ברכה נוספת על התפילין של ראש, עבירה היא בידו וחוזר עליה מאורחי המלחמה. משיבה הגמרא, כמן, כשיטת מי, ודאי כרבי יוסי הגלילי, שהוא סובר שאף על עבירה דרבנן חוזר מאורחי המלחמה, כאילו לשיטת רבי יוסי אינו חוזר, כיוון שלהניח תפילין בלא ברכה, זה לא איסור דאורייתא. כותב הראש בהלכות תפילין שהטעם שחוזרים על זה מאורחי המלחמה, משום שבזכות קיום מצוות הנחת תפילין על היד ועל הראש כתיקונו, התקיים באנשי המלחמה הפסוק בספר דברים פרק למד ג' פסוק חף, וטרף זרוע אף קודקוד. שואלת הגמרא, מן תנא, מי הוא התנא ששנה לה ברייתא לברייתא הבאה? דתנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. אם כשיצא למלחמה שמע כל קרנות שהאויבים תוקעים בהם והרתיע ונבהל, או ששמע כל אגפת תריסין, הקעת המגינים זה בזה והרתיע ונבהל, או ששמע כל צחצוח, כל השחזת חרבות, כמו שמבואר לאל שהאויבים עושים את הדברים הללו כדי להפחיד את אלו שבאים להילחם כנגדם, ומים, מי רגליים שוטטין לו על ברכיו מחמת פחד, חוזר מאורחי המלחמה, כמן, כשיטת מי היא הברייתא הזו? לימה, אם צריך לומר שרק שיטת רבי עקיבא היא, שהוא אומר שהירא ורך הלבב, היינו שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה, ולא כשיטת רבי יוסי הגלילי, שהוא מפרש הירא, היינו מעבירות שבידו. משיבה הגמרא, בהא, באופן הזה שמפחד לעמוד במלחמה, אפילו רבי יוסי הגלילי מודה שצריכו לשוב מאורחי המלחמה. משום דכתיב בסיום הפסוק שמזיר את הירא ורך הלבב לשוב המערכה, נאמר, ולא ימס את לבב איכיו כי לבבו. כלומר שלא ישבור את לב איכיו. וזהו שירא מענייני המלחמה בוודאי עלול להמיס את לבב איכיו, ולדברי הכל חוזר מאורחי המלחמה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, והיה כחלות השוטרים לדבר אל העם, ופקדו שרי צבאות בראש העם. וכל המבקש לחזור הרשות בידו, לקפח את שוקיו שתחילת ניסה נפילה. בקשה הגמרא, אי מפני שתחילת ניסה נפילה? וכי כך הוא שמפני תחילת ניסה נפילה? הרי תחילת הדבר, היינו הדבר הגורם לו להיות, ולפי זה מתפרש שתחילת ניסה נפילה, שהדבר הגורם לניסה היא הנפילה. וכיוון שהמשנה כאן באה לבאר את הטעם מדוע למנוע ממנו לנוס מהמלחמה, לא שייך להזכיר כעת מהו הגורם לניסה, כיוון שהוא כבר נס ממש, ועד הרבה. מפני שתחילת נפילה ניסה מבא אליי, כך היה צריך לומר. כלומר שהטעם למנוע ממנו לנוס מהמלחמה, משום שהניסה היא הגורמת לנפילה. משיבה הגמרא, אימה, באמת תאמר במשנה, מפני שתחילת נפילה ניסה. שהנפילה מתחילה על ידי הניסה, שהיא הגורמת שבסוף תיפול המערכה. מכל מקום, מה שנקטה המשנה שתחילת ניסה נפילה, זה לפי שאמרה שכל המבקש לחזור הרשות ביד הזקיפים שמאחוריהם לקפח את שוקיו. ועל זה אמרו שתחילת ניסה, היינו משהו מבקש לנוס, אף שאינו נס עדיין, גם גורם לנפילה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, במה דברים אמורים במלחמות הרשות, אבל במלחמות מצווה הכל יוצין. ואמר רבי יהודה, במה דברים אמורים במלחמות מצווה, אבל במלחמות חובה הכל יוצין. כעת מפרשת הגמרא, במה נחלקו תנא קמא ורבי יהודה. אמר רבי יוחנן, רשות דרבנן, המלחמה שתנא קמא קרא לה מלחמת רשות, זוהי מלחמת מצווה דרבי יהודה. זוהי מלחמת המצווה של רבי יהודה, ונמצא שעל מה שאמרו חכמים שחוזר מאורחי המלחמה, גם רבי יהודה אומר שחוזר מאורחי המלחמה. וכל מחלוקתם היא, אם אותה מלחמה יש לקרותה רשות או מצווה. אלא שממילא למלחמה שהכל יוצאים לה, קרה כל אחד מתנאים במעלה אחת יותר ממה שקרה למלחמה הזו, שיש שאין יוצאים בה. ולכמן תבהר הגמרא באיזו מלחמה מדובר ובמה נחלקו בזה. ומצווה דרבנן, אומרת הגמרא, מלחמה שתנקמה קרה למלחמת מצווה, זוהי מלחמת חובה דרבי יהודה. ולדעת שניהם למלחמה הזו כולם חייבים ללכת. ועכשיו מפרשת הגמרא אם כן במה נחלקו. אמר רבה, מלחמות יהושע לכבוש את הארץ מהכנענים, ולמרות שבשבעה אומות יש מצווה להורגם ככתוב כיחרם תחרימם, נקטה הגמרא מצווה לכבוש את ארץ ישראל, משום שמבואר במשנה שאף קלה יוצאת מחופתה. ובמצוות אחרם תחרימם אין נשים מצוות, כיוון שאינן בנות מלחמה, אבל כיבוש הארץ זה מצוות יישוב ארץ ישראל, גם נשים מצוות. אם כן, אומר רבה, מלחמות יהושע לכבוש את הארץ מהכנענים, דברי הכל נחשבים למלחמות חובה וכולם צריכים ללכת למלחמה. מלחמות בית דוד שנלחם בארם צובה לרווחה כדי לספחה לארץ ישראל, וכן נלחם בסביבותיה עבור שיעלו לו מתנות ומיסים, דברי הכל נחשבות המלחמות הללו למלחמות רשות. וכל הפטורים ששנינו במשנה פטורים מן המלחמות הללו. כי פליגי, במה נחלקו חכמים ורבי יהודה? במלחמה שהיא כדי למעוט עובדי כוכבים, למעט את הגויים, דלא לייתי עליו, כדי שלא יבואו למלחמה על ישראל, כי חוששים שמה יבואו למלחמה עליהם, או ששמעו שנערכים למלחמה, וכל שכן, אם כבר הגיעו. דהיינו מלחמת מניעה. מר רבי יהודה קרילי קורא למלחמה כדי למעט את עובדי כוכבים מלחמת מצווה, שהרי מצווה היא, על אף שחוזרים הראויים לחזור מאורחי המלחמה. ומר קרי, רשות, תנקמה קורא למלחמה הזו מלחמת רשות ביחס למלחמת מצווה שאין חוזרים עליה מאורחי המלחמה. ונפקמינה בכך שנקראת מלחמת מצווה ומלחמת רשות, לעוסק במצווה שפטור מן המצווה. לעניין דין זה שכל העוסק במצווה כלשהי הרי הוא פטור מחובת מצווה אחרת שנזדמנה לו באותה שעה. תנקמה סבר שמלחמה זו אינה פותרת אותו ממצווה אחרת, ולכן קורא לה מלחמת רשות. ורבי יהודה קרא למלחמה הזו מלחמת מצווה כדי לומר שהעוסק בה פטור ממצווה אחרת באותו זמן. אלא שכיוון שרצה לחלק בין מלחמת מיעוט העמים לבין מלחמת כיבוש הארץ לעניין לחזור מאורחי המלחמה, לכן קרא למלחמת כיבוש הארץ מלחמת חובה. נמצא למסקנה שלעניין סוגייתנו אין ביניהם מחלוקת בין תנא קמא לרבי יהודה. אלא במלחמת כיבוש הארץ כולם חייבים אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. במלחמת מיעוט, כדי למעט את העובדי כוכבים, חוזרים כל אלו המנועים לאל, בנה בית וכו'. ובמלחמות בית דוד לפי כולם, אין העוסק בהם פטור מהמצווה. כל המחלוקת בין רבי יהודה לתנא קמא, רק לעניין מלחמות מיעוט עובדי כוכבים הם נחשבות מצווה, לעניין שהעוסק בהם פטור מהמצווה או לא. לרבנן, אין הנלחם נחשב עוסק במצווה, ולרבי יהודה הוא כן נחשב לעוסק במצווה ופטור בזמן הזה ממצוות אחרות, כדין עוסק במצווה. הקרן אורה מביא שיטה מהתלמוד הירושלמי, שלרבנן מלחמת דוד היא מלחמת מצווה ומלחמת יהושע היא מלחמת חובה. ולרב יהודה, מלחמה למעט גויים זו מלחמת רשות, ואם באו הגויים למלחמה על ישראל, זו מלחמת מצווה. והקרן אורה מפרש את השיטה הזו, שבין לרבנן ובין לרב יהודה, ישנם שלושה סוגי מלחמות. למעט גויים זה רשות, ואם באו על ישראל זו מצווה. מלחמת יהושע זו חובה. המחלוקת בדין של משנתנו היא, שלרבנן גם במלחמת מצווה הכל יוצאים, ולרב יהודה רק במלחמות חובה, אבל במלחמת מצווה חוזרים הראויים לחזור מאורחי המלחמה. אדרן הלך משוח מלחמה, אדרן הלך משוח מלחמה, אדרן הלך משוח מלחמה בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא את הפרק השמיני ממסכת סוטה, פרק ששמו משוח מלחמה, פרק שמסתיים באמצעו של דף ממד עמוד ב', ומיד מיד אנו הולכים מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק התשיעי והאחרון של מסכת סוטה, פרק ששמו עגלה ערופה, פרק שתחילתו במרכז דף ממד עמוד ב'. בפרק שביעי לאיל בדף למד ב' עמוד א', שנינו את הדברים הנאמרים דווקא בלשון הקודש, והתבהרו ענייני מרביתם בפרק השביעי. דיני משוח מלחמה נתבהרו בפרק השמיני, ובפרק הזה האחרון למסכת סוטה נותר לבאר פרשת עגלה ערופה, בשלימות כל העניינים הצריכים בה ביאור. כך אומר המאירי. תוספות לאל בדף מ"ב עמוד א', דיבור המתחיל משוח מלחמה, אומרים שאף שבמשנה שם מוזכר משוח מלחמה לאחר רגלה ערופה, הקדים התנא לבאר דיניו מפני שמועטים ורצה לסיים עניינו מהר, ואחר כך לדון בדיני רגלה ערופה שהם מרובים יותר. נצטווינו, כשנמצא הרוג בארץ ישראל בדרך ולא נודע מי הרגו, נצטווינו להרוג עגלת בקר. תחילה יוצאים דיינים מהסנהדרין שבירושלים למקום החלל, למדוד איזו העיר הקרובה אליו. אחר כך זקני אותה העיר, בו נמצא החלל, מביאים עגלת בקר שלא עבדו בה ומורידים אותה לנחל איתן, שאדמתו קשה. הרמב"ם מלכות רוצח פרק ת' הלכה ב' מבאר שנחל איתן הוא נחל שמימיו שוטפים בחוזקה, ועורפים את העגלה שם. אותו מקום אסור בזריעה לעולם ורוחצים הזקנים ידיהם במים, במקום העריפה ואומרים ידינו לא שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראו. לא נחשדו זקני בית דין להיות שופכי דמים, אלא מעידים שלא נתרשלו וגרמו למיטתו. שלא בא לידם אותו נרצח ופטרו בלא מזון, ולא ראו ללכת ויניחו לילך לבדו בדרך, כפי שתאמר המשנה לקמן בדף ממהי עמוד ב'. והכהנים מבקשים כפר לעמך ישראל. והכתוב מבשרם שאם עשו כמצווה ונכפר להם אדם. בטעם העריפה נחלקו הראשונים. דעת הרמב״ם במורה נבוכים שהוא כדי שיתגלה הרוצח ויבערו דמו, שברוב הפעמים הרוצח הוא מן העיר אשר סביבות החלל. וכשיצאו הסקנים יתעסקו במדידה וזקני העיר ההיא יעידו דבריהם, מתוך שיחקר העניין ויאספו הסקנים ויביאו העגלה, ירבו בני אדם לדבר בו, ואולי יתגלה הדבר. כך גם דעתו של ספר החינוך במצווה תף קוף למד, וזה לשונו, משורשי המצווה שהוא כדי שיתעורר לב כל העם בירותם את המעשה הגדול הזה של אסיפת זקני העיר הגדולה, העיר וגידוליה, ויקחו פרה שהיא בהמה גדולה וילכו באסיפה ובהמון שהכל חפצים לראות עניינים אלו אל מחוץ לעיר ולכל הרפתה, יחרדו כל השומעים ויתעורר רעיונם על הדבר, וכל היודע בדבר מיד יהמה לבבו ותאיר מחשבתו להגיד מה הוא יודע לפני הסקנים, ומתוך כך יבערו הרעים והרוצחים מקרבם. ומלבד הידיעה יש תועלת רבה במעשה הגדול הזה להראות ולפרסם בהמון פרסום גדול, כי חפץ הזקנים ואנשי הדעת יהיה למצוא הרוצח לנקום ממנו נקמת הנרצח. אבל האבן עזרא בספר דברים פרק כ"א פסוק ז' כותב שייתכן שהשם ציווה שיעשו כן העיר הקרובה, כי לולי שעשו עבירה קדומה לה, לא נזדמן להם שיהרג אדם קרוב מהם. ומחשבות השם עמקו וגבהו לאין קץ אצלנו. הרמב"ן כותב שיש בעגלה ערופה טעם כעניין הקורבנות הנעשים בחוץ, עיר המשתלח ופרה אדומה, ולפיכך מנו חכמים עגלה ערופה מכלל החוקים. הרי קנאתי גם הוא סובר שטעמו על פי הסוד, וזה לשונו, טעם עגלה ערופה כדי שלא תחול מידת הדין בעולם, וליתן לחלקה כדי שלא תקטרג. כעניין שאמרו רבותינו ז"ל בספרה על פרשת שמיני, כדי ליתן לתוך פיף של שטן, כמו שפירשתי בסוד האזזל. הפרק שלנו, פרק עגלה ערופה, פרק 9 ממסכת סוטה, נחלק לשלושה חלקים עיקריים. א', דיני הנהגה, כאשר היו מוצאים חלל, מאיזה צד היו מודדים ומי היה מודד, באילו אופנים מביאים עגלה ערופה ובאילו אופנים אין מביאים. ב', הדינים, כאשר נמצא הרוצח קודם שהרגו את העגלה או לאחריה ובאיזה עדות נחשב שנמצא הרוצח. ג', באיזה זמן בטלה עגלה ערופה. ואגב זה, התבארו כמה מעלות טובות שבטלו מחמת חטאינו. כך לשון המאירי, ועם דבריו אנחנו ניגשים ללמוד את המשנה הראשונה מן הפרק התשיעי, פרק עגלה ערופה בדף ממדלת עמוד ב'. אומרת המשנה עגלה ערופה, והטעם שלא אמר התנא פרשת עגלה ערופה בלשון הקודש כפי שכתוב במשנה ליל בדף למד ב' עמוד א', ניתן לבאר על פי דברי התוספות דף ממד ב' עמוד א', דיבור המתחיל משוח מלחמה, שהלשון פרשה אינו שייך אלא כלפי דין אמירה. על כן במשנה לאל שזה מובא לגבי אלו שנאמרים בחלשון הקודש, שאין עניינו אלא לעניין אמירת הזקנים והכהנים שייך לקורא פרשת עגלה ערופה. אבל כאן במשנה, כוונת התנא לפרש כל סדר מעשיה של עגלה ערופה כמדידת העיר הקרובה, והורדת העגלה לנחל איתן ושאר דינים. לפיכך לא כתב פרשת עגלה ערופה. אם כן אומרת המשנה, עגלה ערופה בלשון הקודש. דברי הזקנים הנאמרים בשעת עריפת העגלה ככתוב בספר דברים פרק כ"א פסוק ז', וענו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו, וכן דברי הכהנים שאומרים כפר לעמך ישראל אשר פדית השם, ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל, חייבים מן התורה לאומרם בלשון הקודש שנאמר כי יימצא חלל באדמה. והגמרא תקשה איך לומדים את הדין הזה מהפסוק הזה. בארץ המשנה את סדר קיום המצווה, נאמר ויצאו זקניך ושופטיך, מכאן למידים ששלושה דיינים מבית דין הגדול שבירושלים, סנהדרין הגדולה, שיושבים בלשכת הגזית, היו יוצאים ובאים למקום החלל, והגמרא תבאר איך הדינים הללו נלמדים מהפסוק, ומודדים ממנו מן החלל אל הערים שסביבו כדי לדעת איזו היא העיר היותר קרובה אליו. שהעיר הקרובה לחלל מוטל עליה חיוב להביא עגלת בקר ולעשות ככל הסדר המפורש בפרשה. רבי יהודה אומר חמישה זקנים יוצאים שנאמר זקניך בלשון רבים, והרי זה שניים, נאמר גם שופטיך בלשון רבים, הרי זה עוד שניים. וכיוון שאין עושים בית דין שקול, כלומר, במניין דיינים אשר יכול להיחלק בשווה, מפני שיתכן שיחלקו בשווה, ולא יוכלו להכריע על פי הרוב, והתורה אמרה בספר שמות פרק חב ג' פסוק ב' אחרי רבים לעתות, ואף שאינם באים לדון אלא למדוד מכל מקום גם במדידה שייך מחלוקת, לפיכך מוסיפים עליהן עוד דיין אחד, נמצא שחמישה סקנים יוצאים למדוד. מבאר את המשנה את המקומות שאם נמצא בהם החלל אין מביאים עגלה ערופה, נמצא החלל תמון מכוסה בגל של אבנים, או שנמצא החלל תלוי באילן, או שנמצא צף על פני המים, וכל אילו לא היו עורפין את העגלה ואף לא היו מודדים משום שבאופן זה אין דין עגלה ערופה, נוהג כלל, שנאמר בספר דברים פרק כ"א פסוק א', כי ימצא חלל באדמה, אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה, נופל בשדה לא נודע מי עיקהו, דרשו מכאן למעט באדמה, שהחלל מונח על האדמה ולא תמון בגל, נופל ולא תלוי באילן, בשדה ולא צף על פני המים. נמצא החלל סמוך לספר, קרוב לגבול הגויים, שאין עיר של ישראל מפסקת בין החלל לגבול, או שנמצא סמוך לעיר שרובה עובדי כוכבים, או שנמצא סמוך לעיר שאין בה בית דין, בכל אלה לא היו עורפים, ואין מודדים את הקרבה לחלל, אלא לעיר שיש בה בית דין. אז מדברי המשנה שאמרה, עיר שרובה עובדי כוכבים משמע, שאף אם יהיו הגויים מחצית מבני העיר, עדיין מביאים עגלה ערופה. אבל בירושלמי ובתוספתא הגרסה היא, עיר שיש בה גויים, משמע שאף מקצת גויים אם יש בעיר לא היו עורפים. כך גם פוסק הרמב״ם בהלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ט' הלכה ה' להלכה. והטעם, שהרי זה בחזקת שהרגו גויים. יש להבין כיצד ייתכן שיהיה עיר שאין בה בית דין. הרי מהפסוק שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך למדים שבארץ ישראל חייבים להושיב בית דין בכל עיר ופלך. אומר הערוך לנר שהכוונה כאן לבית דין של 23 דיינים הנקראת סנהדרין קטנה, שאין מניחים אותה בעיר שיש בה פחות מ-120 איש או שאין בה שני תלמידי חכמים. ולפי זה נמצא שאם יש בעיר רק בית דין של 3 דיינים, אין זה נחשב לעיר שיש בה בית דין ואין מודדים ממנה. כמו שפוסק הרמב"ם מלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ט' הלכה ד', אין מודדים אלא לעיר שיש בה בית דין של 23. וכשנמצא החלל סמוך לעיר שאין בה בית דין, הדין שונה משאר האופנים המוזכרים במשנה שלא היו מביאים בהם כלל עגלה ערופה. שבכזה מקרה היו מביאים עגלה ערופה, רק לא היו מודדים אל העיר הזאת שאין בה בית דין, כי אם אל עיר שיש בה בית דין אף שהיא רחוקה יותר. כמו שתבאר הגמרא לקמן בדף ממהי עמוד ב'. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את הפרק התשיעי והאחרון של מסכת סוטה בדף ממדלת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. בתחילת המשנה נאמר שלמעידים שפרשת עגלה ערופה נאמרת בלשון הקודש מדברי הכתוב כי ימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך. שואלת הגמרא מייקה אמר, איך למד מכאן התנא שפרשה זו בלשון הקודש נאמרת? מבארת הגמרא אמר רבי אבהו, אחי כאמר, כך הייתה כוונת התנא לומר. עגלה ערופה נאמרת בלשון הקודש שנאמר בפרשת עגלה ערופה וענו ואמרו. ולהלן הוא אומר בפרשת הברכות והכללות שבהר גריזים והר עיבל, וענו הלוויים ואמרו אל כל איש ישראל כל רם, למדים גזרה שווה, מה ענייה אמורה להלן בברכות ובכללות נאמרה בלשון הקודש? ולעיל בדף למד ג' עמוד א', ביארה הגמרא מאיכן לומדים זאת. אף כאן בפרשת עגלה ערופה צריך שתאמר בלשון הקודש, ולא העריכתנה לבאר את הגזרה שווה הזו, כי כבר הוא פירש את זה לעיל. לגבי מקרא ביגורים שנלמד גם הוא בגזרה שווה של ענייה ענייה וענו הלוויים, ולכן לא פרש את זה התנא כאן, אלא התחיל לבאר מהפסוק כי ימצא את סדר עגלה ערופה. דהיינו, שמה שהביא התנא את הפסוק כי ימצא, זה עבור המשך דיני המשנה, אבל לגבי מה שנאמר בלשון הקודש, לא הביא התנא פה במשנה שום פסוק. והתנא ממשיך, וסדר עגלה ערופה כיצד? כיצד היה סדר עשיית מצוות עגלה ערופה? אז זה מבאר התנא כי ימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך, שלושה מבית דין הגדול שבירושלים היו יוצאים. אומרת הגמרא שנינו במשנה רבי יהודה אומר חמישה זקנים יוצאים למקום שהחלל מונח בו, והגמרא מביאה עכשיו על כך את דברי הברייתא. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא המופיעה במסכת סנהדרין דף י"ד עמוד א', כתוב בתורה בפרשת עגלה ערופה, ויצאו זקניך ושופטיך, וככה כתוב נדרש, זקניך בלשון רבים הרי זה שניים, ושופטיך הרי זה עוד שניים, והרי מרומז כאן על 4 דיינים. וכיוון שאין בית דין שקול, אי אפשר להשאיר את הבית דין במספר זוגי, לפיכך מוסיפין עליהן עוד דיין אחד, והרי כאן 5 דיינים. אלו הם דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, זה קיניך מרבה שניים, ומאחר ואין בית דין שקול, לפיכך מוסיפים עליהם עוד אחד, הרי כאן 3 דיינים. שואלת הגמרא ורבי שמעון נמי אקטיב ושופטיך. לשיטת רבי שמעון הרי יש לרבות מהמילה שופטיך עוד שני דיינים, אז איך הוא הגיע למסקנה ש בסך הכל יש שלושה דיינים שיוצאים. משיבה הגמרא ומבעלה למיוחדים שבשופטיך. המילה ושופטיך נצרכת לו לרבי שמעון כדי ללמד שדיינים אלו צריכים להיות מן השופטים המיוחדים היושבים בלשכת הגזית. שואלת הגמרא ורבי יהודה, מניין הוא למד שהדיינים שצריכים לצאת ולמדוד עליהם להיות מהדיינים היושבים בלשכת הגזית? משיבה הגמרא, מזקני זקני חנפקה, מאיתור לשון הכתוב, יצא לו את הדין הזה, שכן יכלה התורה לומר זקני, מפני מה נאמר זקניך, ללמדנו שראויים לצאת למדוד דווקא המיוחדים שבזקניך. שואלת הגמרא ורבי שמעון, מדוע לא למד מן האיתור שמלמילה זקניך את העניין שצריך עוד שני דיינים? משיבה הגמרא, רבי שמעון סבר, היא כתב זקני, אבי אמינה אפילו זקני השוק. לא הייתה התורה כותבת את המילה זקני, היינו עלולים לומר שדין זה של עגלה ערופה כשר אפילו בזקנים, שאינם מן הסנהדרין. לפיכך כתב רחמנה זקניך, וצרח הכתוב לומר זקניך ללמד שצריכים דווקא דיינים מן הסנהדרין. והיא כתב רחמנה, אם התורה הייתה כותבת רק זקניך, אבי אמינה, הייתי חושב אפילו סנהדרי קטנה, שהיינו יודעים אמנם שעליהם להיות מדייני הסנהדרין, אבל היינו סבורים לומר שדי בדיינים של סנהדרין קטנה. לפיכך כתב רחמנה, כתבה התורה ושופטיך, ללמדנו שדין זה נמסר למיוחדין שבשופטיך, דייני הסנהדרין הגדולה היושבים בלשכת הגזית. שואלת הגמרא ורבי יהודה, האם אינו צריך את האיתור של המילה זקניך למעט זקנים שאינם מן הסנהדרין? אמנם אמרה הגמרא לאל שרבי יהודה למד מזקני זקניך, שצריך את המיוחדים שבזקניך. מכל מקום נתבהר עכשיו שבכדי למעט שצריך דווקא מסנהדרין שבלשכת הגזית, לא די בלימוד אחד, שכן אם יש רק מיעוט אחד אנו למדים שצריך דייני סנהדרין קטנה בכל עיר, אבל בכדי ללמד שצריך דווקא מסנהדרין שבלשכת הגזית דרוש לימוד נוסף. משיבה הגמרא, רבי יהודה גמר למד בגזירה שווה זקני זקני מזקני העדה. מה להלן בזקני העדה אמורים לגבי פרי עליהם דבר? דורשת הגמרא מיוחדים שבעדה. אף כאן לגבי הסקינים האמורים בעגלה ערופה, הכוונה למיוחדים שבעידה. וממילא, המילה ושופטיך נותרה בשביל לרבות ממנה שני דיינים נוספים. ונציין ונאמר שבפרשת פרי עליהם דבר כתוב בתורה, ועם כל הדת ישראל, ורשי מסביר הכוונה לסנהדרין, ישגו ונעלם דבר, דהיינו טעו לאורות באחת מכל קריטות שבתורה שהוא מותר, מעיני הקהל ועשו שעשו ציבור על פיהם, אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשנה והשמו. ונודע חטאת אשר חטאו עליה והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת, והביאו אותו לפני אוהל מועד, וסמכו זקני העדה את ידיהם על ראש הפר לפני השם, ושחט את הפר לפני השם. במסכת סנהדרין דף י"ג עמוד ב' דורשת הגמרא בעניין סמיכת זקנים זו, על ראש פר יעלם דבר של ציבור, וסמכו זקני יכול זקני השוק, שאינה מסנהדרין, תלמוד לומר עדה, היא עדה יכול קטני עדה, מסנהדרין קטנה, תלמוד לומר העדה, מיוחדים שבעדה. ומכאן למדו לסוגייתנו. שואלת עכשיו הגמרא, והרי להיל, לגבי סמיכת הסקנים של פרי עליהם דבר, דרש רבי יהודה שחמישה דיינים צריכים לסמוך ידיהם, ולפיכך קשה אי גמר, אם הוא למד גזירה שווה מפרי עליהם דבר לעגלה ערופה, לגמרה, לכולה מילתא מעתם, שילמד את כל הדינים משם, ולא רק שצריך מיוחדים שבעדה, כי אם גם שזקוקים לחמישה דיינים בעשיית עגלה ערופה, שהרי גם שם דרש רבי יהודה להצריך חמישה דיינים, כמבואר במסכת סנהדרין דף י"ג עמוד ב', וכמה הן, וסמכו שניים, זקני שניים, ואין בית דין שקול, מוסיפים עליהם עוד אחד, הרי כאן חמישה, דברי רבי יהודה. אם כן, זקניך ושופטיך, למה לי? לשם הנצרך, רבי יהודה, ללמוד את דינו מזקניך ושופטיך. חוזרת בה הגמרא וסוברת שרבי יהודה לא לומד גזירה שווה מפרי עליהם דבר של ציבור לעגלה ערופה, ואכן הוא זקוק למילה ושופטיך, על מנת ללמוד ממנה שהדיינים היוצאים למדוד עליהם להיות מיושבי לשכת הגזית. אלא הוא סובר של הוו של המילה ושופטיך למניין, האות וו היתרה נדרשת אפי למניין הדיינים. ולכן למד רבי יהודה לרבו עוד שני דיינים נוספים. שואלת הגמרא ורבי שמעון, מדוע הוא לא מרבה מהוו של ושופטיך שני דיינים נוספים? משיבה הגמרא, לרבי שמעון הוו של ושופטיך לא משמע לי, לא נשמע לו לרבות ממנה שני דיינים נוספים. ואין הפירוש של רבי שמעון לא משמע כלל לדרוש מהאיתור של האות וו, שהרי במקומות אחרים מצאנו שרבי שמעון כן דורש מהאיתור של האות וו. וכן יש מקומות שנאמר על רבי יהודה שוו הוא לא דורש, אז ודאי שרבי שמעון כן דורש, אלא הפירוש הוא שדרשה זו כאן לא סבר רבי שמעון לדרוש. מקשה הגמרא בין על רבי יהודה ובין על רבי שמעון, אלא מעט השם רבי מהמילים זקניך ושופטיך את מניין הדיינים הצריכים לצאת למדוד, יש להקשות בין לרבי יהודה ובין לרבי שמעון שיש לרבות מלשון הכתוב ארבעה דיינים נוספים שכן נאמר שם ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו אל הערים אשר סביבות ההלל. יש לרבות ויצאו הרי זה שניים ומדדו הרי זה מרבה עוד שניים. ולפי זה לרבי יהודה שיצריך במשנה חמישה דיינים הרי כאן תשעה דיינים. ולרבי שמעון יחד עם השלושה שהוא מנה בברייתא הרי כאן שבעה דיינים. תרץ את הגמרא ומבא אלה המילים ויצאו ומדדו אינם מיותרות כדי לדרוש מהם את מניין הדיינים. כי הם המילים הללו נצרכות לחדת תניא. כמו ששנינו בברייתא, מסכת סנהדרין דף י"ד עמוד א', נאמר בכתוב ויצאו, יש למעט שדווקא הן הדיינים עצמם יצאו למדוד ולא שלוחיהם של הדיינים. מהמילה ומדדו לומדים, שאפילו נמצא חלל בעליל לעיר, שגלוי ופשוט שעיר זו היא הקרובה ביותר אל החלל, בכל זאת היו מודדין. וזאת מפני שמצווה לעסוק במדידה, ומפני שנצרכות הטיבות הללו לדיניהם, לא דורשים מהם ריבוי דיינים נוספים. יש מחלוקת אחרונים האם החיוב למדוד באופן זה הוא רק ממקום המת עד לעיר הקרובה, או שחייבים למדוד גם את כל הערים הסמוכות לראות שהן יותר רחוקות מהעיר הזו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף מ"ד במסכת סוטה עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מדוע גזרו חכמים תומה בדלת המוטף של מת? שאלה שנייה, באיזה אופן בונה בית על מכונה חוזר מהמלחמה? שאלה שלישית, הבונה בית וחנכו, ובכל זאת יצא לצבא בתוך השנה הראשונה, על איזה איסור עבר? שאלה רביעית, מה דין אדם שיש בידו עבירה דרבנן? שאלה חמישית, לעניין מה נחלקו התנאים, אם מלחמה למיעוט אקום נקראת רשות או מצווה? שאלה שישית ואחרונה, מניין שפסוקי עגלה ערופה נאמרים בלשון הקודש. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי זך בכסלף תפשין עין ואף, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה את דף מ"ד ממסכת סוטה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי כוח בכסלף ד' חנוכה תפשין ע' ונלמד את דף מ"ה ממסכת סוטה. לקוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו חנוכה שמח. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. יעשה לנו בורא עולם ניסים כבימים ההם בזמן הזה. ישלח לנו שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה. וכל מילה דמיתיו ממקור הברכה, חילכם לא ראית אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.